או בדף נו, בפרק נון דף קוף צדיק גימל התחלנו ללמוד את הגמרא במסכת שבת פרק במה מדליקין. נחזור נקרא את הגמרא כדי שנבין את דברי המהר"ל עליה. המהר"ל עוסק בשינויים שיחולו עם בואו של המשיח, שאף על פי שנקטינן כשיטה האומרת שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, אומר המהר"ל, נכון שהטבע כמנהגו נוהג, אבל הטבע יגלה פן חדש. זאת אומרת, לא יהיו ניסים בניגוד לטבע, כגון שהים נבקע, זה נס בניגוד לטבע. אומר המהר"ל, אבל כן יהיו שינויים בעולם. לא בגלל שיהיו ניסים בניגוד לטבע, כי אנחנו הולכים על פי שיטת שמואל, שבאמת עולם כמנהגו נוהג, אלא שהטבע יחשוף את ברכתו השלמה. כרגע הטבע לא נוהג לפי מה שראוי הוא להיות על פי הברכה האלוקית, כן? או בגלל שאנחנו רואים שהטבע מתקמצן, או כשאנחנו רואים שהטבע לפעמים משתבש, לעתיד לבוא הטבע יהיה מאוד ידידותי, כיוון שהאדם בעצמו יהיה שלם, גם הטבע ייתן את ברכתו השלמה. כמובן הבאתליה, האדם והטבע. עכשיו בוא נראה את זה בתוך דברי הגמרא ואחר כך דברי המהר"ל. ובמסכת שבת, בפרק במה מדליקין, אנחנו בעמודה ימנית, תחילת פסקה. יתיב רבן גמליאל ודרש, ישב רבן גמליאל ודרש, עתידה אישה שתלד בכל יום, שנאמר הרע ויולדת יחדיו. לגלג עליו אותו תלמיד, אמר אין חדש תחת השמש. אמר לי בוא, ואראך דוגמתו בעולם הזה, נפק אך זה לתרנגולת. אתה רוצה לראות איך יש דבר כזה, לידה בלי צער ובלי שהייה של הריון ממושך וקשה, תרנגולת מטילה ביצה. הנה, אתה רואה שזה קיים? כלומר, יש לך סנונית של המצב הזה כבר עכשיו. אז למה זו לא יהיה לעתיד לבוא? מה אתה אומר? אתה שואל טוב, כן? אז יניב שואל, למה, איך אתה יכול ללמוד מתרנגולת? זה נכון, זה קיים, אבל איך אתה יכול ללמוד מתרנגולת על אישה? אז רבן גמליאל, מה אתה אומר? יפה, נכון. הוא לא התכוון להגיד שאישה היא כמו תרנגולת, הוא התכוון להגיד אם מצאת דוגמה לדבר הזה במציאות הטבעית, תוכל להקיש ממנה שאישה לא חייבת ללדת בצער. אם לא הייתה מציאות כזאת בכלל, אז יכול להגיד, תראה, זה המצב, זה ככה, הטבע לכתחילה נברא, שככה זה יהיה. אבל אנחנו יודעים הרי שבעיצבון תלדי בנים, הרי זה כללה, אף אחד לא אמר שזה זה ככה נברא, זה לא היסוד הטבעי של המציאות.
איך יודעים מה
הצער
של
תרנגולת? מה?
איך יודעים מה הצער, לא צער של תרנגולת?
קודם כל, א', התדירות של הטלת הביצים, זה דבר ראשון, שהתדירות היא ודאי לא כמו לידה. דבר שני, טוב, אתה... נכון, יפה מאוד. או, שאישה שבעה ימים היא חולה שיש בו סכנה. 30 יום היא חולה שאין בו סכנה. ויש אומרים שאישה במשך 24 חודשים אחרי לידתה היא בכלל פטורה מצום. אז מה אתה אומר? מה זה אומר? שנתיים לוקח להתאושש מלידה. נו, זה נראה לך מצב טוב שאישה שחוץ מזה שהיא מסתכנת בלידה. בוא ניקח כמה דברים. היא מסתכנת בלידה, היא חולה שיש בו סכנה, מחללים את השבת ויום הכיפורים, 30 יום בכלל היא חולה שאין בו סכנה, היא פטורה מהמון דברים, ועוד יש אומרים שנתיים בכלל אין מה לדבר, התפרקו איבריה עד שהאיברים שלה, ככה זה ביטוי של הגמרא, התפרקו איבריה עד שהיא חוזרת למציאותה הנורמלית וכו'. אז מה, זה מצב נורמלי המצב הזה? שכל פעם שאישה יולדת ילד צריכה שנתיים להתאושש? בדיוק, תרנגולת מזילה ביצה ממשיכה לחוץ. לא קרה כלום. זאת אומרת, כפי שנאמר קודם, רבן גמל התכוון להגיד, אל תחשוב שאני חולם באספמיה, הרי מה הוא בא כנגדו בטענה? ומה הוא הוכיח לו? שאין חדש, זה קיים תחת השמש. הטענה, התשובה של רבן גמליאל היא בדיוק לפי טענתו של התלמיד. מה הייתה טענתו של התלמיד? אנחנו הולכים לפי השיטה שעולם כמנהגו נוהג, גם בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג. הטבע נשאר טבע, אל תכניס לי פה ניסים. מה אומר לו רבן גמליאל? אני לא מכניס ניסים. אכן זה קיים, תחת השמש זה קיים. אז אם זה טוב לתרנגולת, למה זה לא יהיה טוב לאישה? כי במי במדרגה יותר גבוהה? נו, לא צריך להגיד. אז אם זה ככה, אז למה תרנגולת יכולה לזכות לדבר שאישה לא יכולה לזכות? מה? נכון? ואם כן, זה מחזיר אותנו לכך שבאמת התקלקלה המדרגה. זה לא המצב הנורמלי. ועל זה אומר המהר"ל, תדע לך שלעתיד לבוא יהיו שינויים לא בניגוד לטבע. כי כל פעם התלמיד חוזר על אותה טענה, אין חדש תחת השמש. אומר לו, נכון, נכון, אין חדש תחת השמש, אתה צודק. רק אתה לא יודע מה שיש תחת השמש. בוא אני אראה לך מה שיש תחת השמש. אתה חושב שזה לא קיים מתחת לשמש. אני אראה לך שזה כן קיים. הלאה. ותו יתיב רבן גמליאל ודריש. עוד דרשה. עתידין אילנות שמוצאים פירות בכל יום. שנאמר ונעשה ענף ועשה פרי. הקש בין פרי לענף. ככה כתוב בנביא יחזקאל. מה ענף בכל יום? מפחי בכל יום. לגלג עליו אותו תלמיד ואמר, והכתיב אין חדש תחת השמש, אמר לבוא והרקה דוגמתו בעולם הזה. הוא מדייק, והרקה דוגמתו בעולם הזה. הדוגמה הזאת כבר קיימת, זה כבר נמצא. הוא מסביר לו שבאמת זה לא נקרא חדש תחת השמש. בוא והרקה דוגמתו בעולם הזה. נפק, אך זה לצלף. שהסברנו שזה שיח שכל הזמן נותן פירות, כל מיני סוגים. וטוב, יתיב רמת גמל ודריש עתיד ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, שנאמר, יאי פיסת בר בארץ, תהילים עין בית, לגלג על אבות התלמיד ואמר, אין חדש תחת השמש, אמר לי, בוא והרקע דוגמתו בעולם הזה, נפק אך זה לכמעין ופטריות, שזה אוכל מוכן, כאילו שזה לחם כבר מוכן, כלי מילת, נברא, קורה, קורה זה אותה רשת שגדלה מסביב לדקל, ואפשר להשתמש בדבר הזה כמו שהשתמשו בימים מקדם, גם לעשות כלים וגם לעשות בגדים, מצאו שאריות מזה. הנה רבן גמליאל ביאר לנו, בסדר? אם כן, שלוש דוגמאות קיבלנו כאן. הנה, רבן גמליאל ביאר לנו, כי כל שלושה חלקים המוציאים תולדות על ידי ברכת השם יתברך. כי האדם מוציא תולדות, זה כנגד האישה, האישה שתלד בקלות כמו ביצה מתרנגולת, והארץ מוציאה פירות, זה עתיד ארץ ישראל, עתידין אילנות שמוציאים פירות בכל יום, כולם לעתיד בהסתלק החטא. החטא זה דבר הסותם, זה דבר המונע את הופעת הברכה. כולם בהסתלק, לעתיד בהסתלק החטא, יסולק מהם גם כן החיסרון, והתברכו להוציא בכל יום ויום. אישה, כמו שנאמר, אילנות כמו שהוזכר, והעץ יוצא פירות כל יום, והארץ תוציא דברים, והדבר השלישי זה הארץ תוציא דברים, אשר הם שלמי הבריאה, כלומר דברים מוכנים, בלי תהליכים מסובכים, בלי שצריך לעבור המון תחנות, שבסוף אתה מקבל אוכל או אתה מקבל בגד. המשנה במסכת שבת אומרת שכדי להגיע ללחם צריך לעשות 11 מלאכות. אבות מלאכה, 11 אבות מלאכה. הזורע והחורש והקוצר, כל הרשימה שמה במסכת שבת, פרק זין, כדי להגיע לאופה. אתה רוצה לקבל לחם? תצטרך לעשות 11 מלאכות. שומו שמיים.
לחם שונה מפירות.
מה?
לחם שונה מפרי. פרי זה יוצא מבשר, מוכן. לחם תהליך, להוסיף מים.
בדיוק. ובדיוק. וזה בדיוק מה שרבן גמליאל בא לומר. שלעתיד ברכת הארץ תתגלה. כי פשט הברכה, ככה הזכרנו, המוציא לחם מן הארץ. לא חיטה. לא, חיטה, לא, אני שומע מה שאתה אומר, שלום. ודאי שהיום צריך תהליך, אתה מאוד צודק.
זה שונה מהתרנגולת
ומהפרי. לא, אבל זה בדיוק מה שצפוי לעתיד לבוא, שגם הארץ היא כבר לא תהיה מקוללת. הרי על מי הייתה הכללה? על האדם ועל האדמה. ארורה האדמה בעבורך. אז מה אומר לנו המהר"ל? בהסתלק החטא, תסולק הכללה, גם מן האדם, וגם מן האדמה. כל אחד קיבל את כללתו לפי תכונתו. אז האדם ילד בקלות, והאדמה תיתן פירותיה בקלות, ולא רק בקלות, אלא מוכן, שאדם לא יצטרך לבלות ימים ולילות. ראיתי פעם איזה סופר מפורסם אמריקאי שכתב ספר שלם איך דייג יוצא לדוג בים, כל הספר איך הוא מצליח לדוג דג אחד. מה? הזקן והים. ובסוף? יופי, זה הסוף. בסוף אוכלים לו בדרך את כל הדג. מסכן, כל החלום שלו, הוא חלם חלום שהוא יצליח פעם לדוג דג גדול, ענק, סוף סוף הוא יהיה לו מה לאכול, הוא יצליח במה שהוא נכשל במשך המון זמן. אז הוא באמת תופס איזה דג גדול, רק בדרך הקרישים אוכלים לו את כל הדג. אז הוא מגיע בסוף חזרה לנמל, הוא כמעט מת, הוא הסתכן סכנה איומה, סוף המסלול לא נשאר לו כלום. וזה אתה פחד תוכל לחם, זאת אומרת, אתה צריך לתרוח המון, ואתה צריך להשתדל המון, ולפעמים בסוף, אחרי כל מה שטרחת וכל מה שהזעת, מה קיבלת? ויש לך להתבונן מאוד, כי אצל האדם ואצל פירות העץ, שתי הדוגמאות הראשונות שהביא רבן גמליאל, אצל האדם ואצל פירות העץ, אמר שיהיו מוציאים תולדות כל יום. זה שתי הדוגמאות הראשונות. ואצל הארץ אמר שתוציא דברים שלמים. כלומר, בשתי הדוגמאות הראשונות אישה תלד בכל יום, אילנות ייתנו פירות בכל יום. אבל לגבי הארץ, מה נאמר? שהיא תוציא לחם מוכן, שהיא תוציא כלי מילת, כלומר בגדים מוכנים, שתוציא דברים שלמים. כי זכר אצל כל אחד ואחד מה שראוי לו. כי כן? כי האדם ועץ השדה יותר שלמים, יותר שלם, והדבר השלם מעכב ומשעה תולדתו ביותר. והארץ היא ממהרת להוציא תולדות, ומוציאה פרחים וצמחים כל שעה, רק שאינם שלמים, כי הארץ בעצמה היא אדמה ואפר. ועל זה אמר, כי הארץ תוציא דברים שלמים, ולא תוציא הארץ דבר חסר. מה הוא אומר? יפה. אז מה הוא אומר? אומר לנו כאן, אדם, אדם, אילנות, ואדמה. שלוש דרגות. אדם, תראו, בדברים של הרבניות, זה דברים נפלאים. יש דוגמה על האדם, דוגמה על האילנות, ודוגמה על האדמה. זה שלוש דרגות בבריאה. מהשלם עד להכי פחות שלם.
הים
זה חומר בלי צורה. הים זה חומר בלי צורה. פה אנחנו מדברים על על היישוב, על המקום, מקום יישובו של אדם, רוקה ארץ על המים. על זה אנחנו כרגע עסוקים. אז יש פה שלוש דרגות. האדם, אחר כך האילן, כי האדם עץ השדה. זאת אומרת, העץ זה כבר פחות, כמובן, זה דרגת הצומח, אבל יש לו דרגה גבוהה מאוד לעץ. הוא מעל האדמה, והוא יש לו גזע שבעצמו נותן פירות שמתחדשים בלי שהגזע בלה. זאת אומרת, יש מעלה גדולה בעץ, שאותו גזע נשאר, יכול להישאר מאות שנים. יש זיתים, יש עצי זית של 1,000 שנים. אולי יותר, אני לא יודע, אני שמעתי על 1,000 שנים לפחות. 2,000 שנה אומר שלום. נו, אז אתם מבין, יש פה מעלה מאוד גדולה. זאת אומרת, היסוד קיים איתן, וכל הזמן פירות מתחדשים. מאוד דומה לאדם, שאותו אדם יכול להוליד כמה ילדים. ומתחת לזה, הדרגה הכי בסיסית זה האדמה שיפה. אז מה אומר המהר"ל? אומר המהר"ל ככה, איפה אתה רואה שחסרה ברכה בדרגות הגבוהות, שזה לוקח זמן, שזה מתעכב, שלוקח הרבה זמן עד שתינוק בא לעולם, והרבה ייסורים, והרבה צער, זה ככל שדבר הוא יותר שלם, לוקח יותר זמן עד שהוא מופיע בעולם. עם ישראל נולד אחרון מכל העמים. ככל שדבר הוא שייך לדרגה יותר גבוהה, זה יותר משתהה, יותר מתעכב. המשיח בסוף ההיסטוריה. רק בסוף. מלכות ישראל, מתי? אחרי כל המלכויות. קודם כל, יופיעו כל המלכויות, בסוף מופיע מלכות ישראל. המשיח, המנהיג, האידיאלי, אחרי כל המנהיגים. זאת אומרת, ככל שדבר הוא יותר שלם, לוקח תהליכים יותר ארוכים ויותר קשים עד שהוא יוכל להופיע. אז לכן זה בא לידי ביטוי. באישה שלוקח המון זמן, 9 יחלדה, ולוקח אצל העץ גם כן עונה, הוא לא נותן פירות בכל עונה, רוצה לאכול עכשיו, אני יודע מה, פרי מסוים, אומרים לו, אדוני, זה לא העונה. זה פרי, לא שייך לעונה הזאת, אז אתה תחכה. אתה לא תוכל לאכול עכשיו פירות מן העץ הזה, כי זה לוקח עוד שנה. רק עוד שנה תוכל לקבל פירות כאלה. האדמה, הביטוי לברכתה זה לא בזה שהיא משתאה. כיוון שהיא שייכת למדרגה פשוטה, אז אין אצלה עיכוב. יכול להיות שהיום אין עשב מחר, ויציצו כל פועלי אבן. מחר זה צץ. אז במה החיסרון אצלה? בשלמות. מה החיסרון באדמה זה האם היא מוציאה קוץ ודרדר תצמיח לך, תראו איך זה מדויק בכללה, קוץ ודרדר תצמיח לך, זאת הייתה הכללה אחרי חטא אדם הראשון, או שהיא תוציא לך חיטה, שזה כבר יותר טוב, לא קוץ ודרדר, או שתוציא לך לחם, זאת אומרת, אומר לנו המהר"ל, רבן גמליאל בא ולימד אותו תלמיד שכל דבר יבוא לידי ברכתו, לידי השלמתו, לידי גימורו. מה ששייך לדרגות הגבוהות יותר, באמת לא ייקח הרבה זמן. לא נצטרך עיכובים, לא יהיו עיכובים. ולגבי דרגות פחותות יותר, אז לא נצטרך לקבל חומר גלם. שחומר גלם צריך הרבה עיבוד, עד שאתה מוציא ממנו סולת נקייה. ומן הסולת נקייה תעשה מזה בצק, מן הבצק תעשה לחם, לחם צריך עוד לאפות אותו בתנור וכולי. אתם מבינים? זאת אומרת, המהר"ל מראה לנו שבאמת לעתיד לבוא אנחנו נהיה עדים למציאות חדשה, שכל דבר שבעולם היה חסר לפי בחינתו יושלם.
המטרה של זה, של כל החומר גלם, שכל השם מוכן, זה עצם חסר עצמה. זה בא לחסוך לנו זמן בגלל שנצריך להיות יותר עסוקים בדברים אחרים ממה שאנחנו היום?
כן. זה לא, זה, מה שאתה אומר זה נכון, ככה אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, שבאמת אנחנו נוכל להיות פנויים מן העיסוקים החומריים, הגשמיים, שמטרידים את האדם, הם מטרידים לא רק את גופו, הם מטרידים גם את מוחו. זה, 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 זה דבר שמעסיק את האדם, אדם עסוק בנפשו בזה. אז במקום להיות עסוק בדברים יותר אידיאליים, במה הוא עסוק, ולהלכת לדוג דג. בסדר? זה החיים שלו. אתה רואה, חיים של בן אדם לדוג דג. וזה החיים של בן אדם, זה יקר מאוד. זה נשמה, זה חלק אלוקה ממעל. איך יכול להיות שכל העיסוק שלו, כל הראש שלו, היום זה, אני יודע, מניות בבורסה, מה זה משנה? זה, הכל הראש שלו תפוס בזה, נפשו מגויסת לזה. אתה מציאות מאוד יקרה, אבל זה יותר מזה. זה יותר מזה. העובדה שאדם, למשל, ניזון מדבר שהיה צריך לעבור תהליך ארוך, זה גם משפיע על מציאות החיים שלו, על מדרגת החיים שלו. אתה, כשאדם אוכל משהו, הוא לא רק אוכל את החומר. הוא אוכל כל השייך לאותו מזון. כן, כמו שהבח, למשל, בית חדש, שכתב פירוש על עטור, אז הוא אומר שכשאוכלים מפירות ארץ ישראל, יונקים יחד עם פירות ארץ ישראל את השכינה השורה בארץ. לאכול מפריה, ולסבוע מטובה. אז הוא אומר, זה מרמז לכך שכשאדם אוכל מפירות ארץ ישראל, הוא לא רק נוגס בבשר של הפירות, אלא הוא יונק גם מן השכינה השורה בארץ. זה מעלה מיוחדת. לכן יש באמת ברכה מיוחדת מעין שלוש על פירות שבעת המינים. כי אתה לא אוכל סתם, אתה גם יונק משהו. אז מה אני אומר? שכשהיום אנחנו ניזונים מן המזון הזה, שצריך לעבור כל כך הרבה תהליכים, יש אנשים שאומרים גם מבחינה בריאותית, זה שאדם אוכל כזה מלאכותי, שצריך לעבור כל כך הרבה שלבים, כל כך הרבה עיבודים, זה משפיע על המציאות הגופנית של האדם וגם על המציאות הנפשית. גם אתה הופך להיות אדם מלאכותי. אם אדם היה אוכל ישר, בצורה טבעית, בלי כל התהליכים, בלי כל העיכובים, בלי כל העיבודים, אז גם המציאות הנפשית שלו הייתה יותר פשוטה. העובדה שאתה ניזון מדבר כזה מלאכותי, שצריך לעסוק כל כך הרבה בזה, זה נכון שיש פה תיקון. תיקון של מה? של טבע שהוא לא שלם. אבל אתה גם חי את המדרגה הזאת, אתה חי מדרגה כזאת שהדבר מאוד מורכב. אנשים, המדרגה העליונה זה מדרגה של פשיטות, ככה מסביר המהר"ל בהרבה מקומות. לכן התיקון הטבעי, התיקון של הטבע שצפוי כאן, כמו שמסביר לנו המהר"ל וכמו שרבן גמליאל בא ומגלה את הסוד שיש בזה, זה גם יהיה תיקון האדם עצמו. האדם יהיה ניזון בדבר מאוד פשוט, כמו שכשהיינו במדבר היינו אוכלים מן, לחם מן השמיים. אז איך נקרא הדור ההוא? דור דעה. אם אתה אוכל לחם מן השמיים, אז אתה הופך להיות דור דעה. למי ניתנה תורה? אומרים חז"ל, התורה ניתנה לאוכלי המן. זה דרגה מתאימה. כדי להיות שייך לאותו דור שמקבל את התורה, אתה צריך להיות ניזון מלחם כזה שנקרא מן. כי המזון החומרי והמזון הרוחני חייבים להיות תואמים. הם לא יכולים להיות שונים, הם לא יכולים להיות סותרים. לכן יש לנו כל כך הרבה הלכות ודינים שקשורים להכילה בישראל. למה? כיוון שאנחנו מצווים למזון רוחני מיוחד, אנחנו גם מצווים למזון מיוחד. אז כשהטבע ישנה את הופעתו ובאמת נהיה במצב כמו שמתואר כאן, אז ברור שגם משהו ישתנה אצל האדם עצמו, שהוא יוכל ישר להיות ניזון בלי כל התהליכים שעוברים על המזון. זה ברור שזה ישפיע על מדרגת האדם, על הקליטה שלו, על הקליטה, על הרגישות, על הקליטה הנפשית, על מדרגתו הרוחנית. ברור שזה ישפיע. אז אם כן, הטבע מתוקן על ידי שאדם מתקן את עצמו, ועל ידי שאדם על הטבע יהיה מתוקן, זה גם יתקן את האדם עוד יותר. זה מעגל שפועל אחד על השני. וגם זה אינו קשיא. למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח. שואלים אותנו פה שאלה, לא ראינו. קוץ ודרדר. קוצים, דרדרים, זה דברים שהם בלתי אכילים. כל מיני סוגים של... מה?
זרדים.
כמו זרדים, נכון? כל מיני סוגים של דברים שהם לכאורה בלי תועלת, שהם לא ניתנים, הם לא ניתנים לאכילה. האדם, במקום שהאדמה תספק לאדם את המזון הפשוט, אז האדם יצטרך קודם כל לנקש את השדה ולנקות אותו מכל מיני דברים שצמחו בר, ולא נותנים לאדם שום תועלת.
בעצם האמצעי הגנה של אותו צמח שמנעו מלאכול אותו.
יכול להיות. יכול להיות, בלתי ניתן לאכילה, זה דוקר. זה קוצים שדוקרים אותך, אל תתקרב. זה כאילו שזה בא לומר לאדם, אל תתקרב לאדמה, אתה לא ראוי לזה. אתה, במקום ללכת לאכול מעץ החיים, הלכת לאכול מעץ דעתו ורע, אז אתה לא ראוי להגיע לאדמה ישר. אם לא היית חוטא, ישר האדמה הייתה אמא טובה, הייתה נותנת לך מיד אוכל, מיד אמא טובה הייתה. אבל מכיוון שאתה הלכת וחטאת וסטית מן הדרך אשר, מדרך עץ החיים, אז אין לך גישה ישירה, אתה תצטרך קודם כל סור מרע. מה זה קוץ ודרדר? זה קוצים וכל מיני דברים לא אכילים שאדם צריך לסלק מן השדה לפני שהוא בעצמו יכול להתחיל לזרוע כדי לקבל דברים הראויים לאכילה. אז מה זה? זה פעולה של סור מרע, ורק אחר כך עשה טוב. אם המצב היה מתוקן, לא היינו צריכים קליפות, לא היינו צריכים להתעסק בסור מרע. אבל עכשיו, שאדם הלך וחטא, אז יש קודם כל, לפני כל טוב, סור מרע. לפני שתהיה לך גישה אל הטוב, תצטרך קודם כל לעבור דרך השלב של סור מרע. וגם זה אינו קשיא. למאן דאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, רק שעבוד מלכויות כאשר יימצא כך. אומר המהר"ל, ואל תחשוב שכל השינויים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, זה שינויים שהם בניגוד לטבע. לא, זה לא בניגוד לטבע. שהרי היה נמצא דבר זה גם כן בבריאת העולם. בעצם הטבע יחזור למה שהוא היה. מה שיש עכשיו זה מה שיצא מן הסדר המתוקן. נכון, כמו שהרב קוק מסביר באורות התשובה שהתשובה היא לא רק תשובת האדם, היא תשובת העולם. יש תשובה כלל עולמית לחזור לאידיאליות הראשיתית. התשובה זה לא רק האדם חטא, לא אכל כשר, עכשיו יאכל כשר. גם המציאות כולה צריכה תיקון. המציאות כולה צריכה לחזור למקוריותה. והמקוריות הטבעית היא הייתה מקוריות מתוקנת. לכן אומר המהר"ל, אל תחשוב שהתופעות שמתוארות כאן זה כאילו ניסים, וזה לא יסתדר עם הדעה אומרת שאין בין העולם הזה עם אותה משיח אלא שיעבוד מלכויות. כלומר לא יהיה שינוי בטבע. אכן לא מדובר בשינוי. למה לא מדובר בשינוי? כי אם פעם הטבע היה ככה והוא התקלקל, כשהטבע עכשיו שלם, זה לא שינוי, זה חזרה.
זה כוונה של הרמב״ם?
מה?
זה כוונה של הרמב״ם?
זה הכוונה של הרמב״ם במה?
שלא יהיה שום
דרך,
רק לא
שיבוד
המשפיות.
כן. אתה שואל אם הרמב״ם כשהוא אמר את זה הוא התכוון לזה.
כן.
הרמב״ם לא שם את הדגש על הדבר הזה. הרמב״ם שם את הדגש על מלכות ישראל. בסוף הלכות מלכים, הרמב״ם מביא את זה להלכה, שעולם כמנהגו נוהג ולא יהיו ניסים. אז אתה רואה מתוך הדברים שהוא עסוק בהם שמה, הוא מדבר על בחקורבה. שם הרמב״ם מדבר על בחקורבה. שרבי עקיבא אומר על בחקורבה שהוא המשיח. איך? איפה הניסים? איפה השינויים המיוחדים? אומר הרמב״ם, לא, מה פתאום? אין בנו המזל, אם אותו משיח, אלא שיבואו מלכויות. תבוא ותגיד לי, אבל כתוב בנביאים, וגר... וגר זאב עם כבש, נכון? אז הוא אומר, לא, זה משל. זה משל. זה אומר שישראל, הכבשה, כבר לא תהיה בסכנה מן הזאבים המקיפים אותה. זאת אומרת, הרמב״ם רואה כאן את העניינים היסטוריים. זה הדגש של הרמב״ם הוא לא על מה שהמהר"ל כאן מדבר. והמהר"ל בעצם משלים. המהר"ל לא אומר מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם, המהר"ל בא להשלים. הרמב״ם שם את הדגש על ההיסטוריה, על מלכות ישראל, על זה שהאומות לא יסכנו יותר את ישראל. המהר"ל בא ואומר, יחד עם זה, יחד עם זה, אנחנו נראה עולם שונה. לא סותר.
מה שהרמב״ם לא כתב, הוא משלים.
בדיוק.
וזה דעתו של הרמב״ם.
אני לא יודע אם זה דעתו של הרמב״ם. הרמב״ם לא, הרמב״ם לא אמר, לא, אני מבין מה שאתה אומר. הרמב״ם לא התייחס בכלל לסוגיה הזאת שמוזכרת כאן. הרמב״ם התייחס לזה שלא יהיו ניסים מבחינה היסטורית. כי יש אנשים, זה הלכות משיח שמה, יש אנשים שציפו שהמשיח יופיע מתוך כדי ניסים. למה? למה הם ציפו? מאיפה נולדה הציפייה הזאת שהמשיח יופיע תוך כדי ניסים? מהנבואות של ישעיה, אבל הנבואות של ישעיה מתייחסות דווקא למציאות הטבעית. הם ציפו לזה, א', בגלל הנבואות שככה הם פירשו אותם, כמו שאתה אומר, אבל הם ציפו לזה בגלל יציאת מצרים. עיקר המחשבה שבאמת בואו של המשיח ילווה בניסים שישנו כל סדרי טבע וכל סדרי מעשה בראשית, זה נולד מיציאת מצרים. כלומר, הם הבינו שכמו שביציאת מצרים היו 10 מכות, קריאת ים סוף, הליכה במדבר ניסית, שהייתה לגמרי ניסית, ענני כבוד, מן שיורד מן השמיים, מים שיוצאים מן הצור, מחל המשצור. הם אמרו, ככה נעתיק אותו דבר, יהיה בגאולה האחרונה. אז לכן, לכן מבחינתם זה ברור שזה יבוא עם ניסים. בא הרמב״ם אומר לו, לא, לא, זה לא יהיה ככה. רבי עקיבא בא ואומר, ולימד אותנו, כבר עם בחקורבה, שהגאולה האחרונה תהיה בדרך היסטורית טבעית. עכשיו, שלום שואל, ומה היחס שלו למציאות הטבעית של מה תיתן הארץ וכו'? לא דיבר. לא דיבר, לא דיבר. יכול להיות, אז אני אומר, בדברי המהר"ל יש כאן השלמה. למה יש השלמה? כי המהר"ל, אתה רואה, הוא לא מפסיק להגיד. הצורה שבה עכשיו אני מסביר, וזה גמרות. הוא הביא גמרה, מסכת שבת, עם רמב"ן גמליאל, כן? זה לא סותר מי שטוען שלא יהיו ניסים. למה? כי לזה אני לא קורא נס. הרי מישהו יבוא ויגיד, אתה רואה? מסכת שבת, במה מדליקים, אומרים לך שיהיו ניסים. אם כן, כמו שיהיו ניסים בטבע, יהיו ניסים בהיסטוריה. מה אומר המהר"ל? לא, לא, לא נכון. בהיסטוריה אפשר לקבל את דעת הרמב״ם שלא יהיו ניסים, ונצטרך להילחם כמו בר כוכבא ורבי עקיבא נתן אישור שזה יהיה טבעי, מטוסים וטנקים, בזמן בר כוכבא זה לא מטוסים וטנקים, זה משהו אחר. ואם תבוא ותגיד לי שמה שאתה קורא פה בגמרא זה ניסים שמשנים סדרי טבע, אני אומר לך, זה לא ניסים. זה גילוי העומק של המציאות הטבעית.
אפשר להגיד, הנביאים שהיום הם בגודל של זית, זה המצב הלא נורמלי.
נכון.
גודל של ארוח, כמו שהמרגלים
ברור, ברור, שהיו... ברור. המרגלים הוכיחו שהטבע של ארץ ישראל יכול לתת משהו אחר. כן, בבקשה.
יכול להיות, אז לפי המהר"ל נוכל למדוד את המשיח ככה? יגיע לנו משיח, נגיד לו, אתה אומר שאתה משיח, בוא נצא החוצה. נראה אם הארץ נותנת פירות, מוציאה פירות כאלה, אם הארץ עדיין לא
הגיע
לרמה הזאת,
כנראה,
אתה לא משיח.
לא, אנחנו נמדוד את המשיח לפי הרמב״ם.
למה לא ככה?
אני אסביר. אני אסביר לך, לרבי עקיבא לא טעה. אי אפשר להגיד על רבי עקיבא שהוא טעה. עליי אפשר להגיד שאני טועה, אבל על רבי עקיבא אני לא יכול להגיד שהוא טועה. אין דבר כזה רבי עקיבא טעה. רבי עקיבא בירר לנו את הסוגיה, והוא ניסה לעשות שהדבר הזה יגיע לפני 2000 שנה. ובאבונות, ככה כותב הרמב״ם, ובאבונות נהרג בר כוכבא, לא באבונותיו. באבונות! לא זכינו אז שזה יקרה לפני 2000 שנה. אבל הוא בירר לנו את הסוגיה. לכן הרמב״ם לומד את כל הסוגיה של המשיח משם. עכשיו, למה אני אומר שלא מן המהר"ל זה לא ישמש לנו כמדד, לפחות לא בהתחלה? בגלל שרק רגע, תן למשיח לעשות את עבודתו. כי הרמב״ם בעצמו כותב שזה מתפקיד המשיח להביא את האדם למדרגה המתאימה. המשיח מופיע, הוא לא יושב בטל, הוא עובד מאוד קשה לתקן את המציאות הלאומית, העולמית, המוסרית והרוחנית. ככה כתוב. כשהמשיח ימלא את כל התפקידים שמוטלים עליו למלא, אז מתוך השינויים שיחולו בהיסטוריה ומתוך השינויים שיחולו באדם, גם יחולו השינויים בטבע. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני מחכה לראות אותך, בוא נראה אותך עכשיו. בוא נראה אם זה מה שיקרה. רק רגע, אני צריך קודם כל להביא את האדם לזה, כי הטבע לא ישנה את ערכו לפני שהאדם ישנה את ערכו.
אז מה קודם?
למה?
כיוון שהמשיח יבוא רק אם האדם יראוי למשיח.
לא. זה לא כתוב. זאת הייתה המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. וההלכה כרבי יהושע. המשיח הוא בא כשהעולם מוכן לתיקונו השלם, לא שהוא כבר תיקן את עצמו, שהוא מוכן, ושעם ישראל חוזר למלא את יהודו. זה עוד לא אומר שהכל תוקן. ואכן ככה כותב גם הרמב״ם. הרמב״ם דייק מאוד, זה פי לפלאים כמה הוא דייק בדברים האלה. בלי הרמב״ם, מה זה היינו הולכים לאיבוד? לא היינו מבינים בין שמאלנו לימיננו, היינו מדמיינים, ממציאים. המלך המשיח העתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש, מקבץ נתרי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו, כשהיו מקודם. כלומר, על זה הוא עובד. זה התיקים שיש לו על השולחן. זה עבודתו. דבר ראשון, מחזיר את מלכות ישראל. כשהוא מחזיר את מלכות ישראל, אז הוא גם מוצא, ניכר דוגמה ממה שהיה, שלמה המלך, שחזל אומרים שהדרגה של המלכות בזמן שלמה המלך הייתה מאוד קרובה לדרגה שתהיה בימות המשיח. נו, אז כששלמה המלך מגיע לשלטון, מה קורה איתו? אתה רוצה שאני אגיד לך מה קורה איתו? שתי נשים לא מאוד מכובדות באות לריב על תינוק אחד, כי שאחד דרגה את, את התינוק האחר. מה זה? מה, זה מתאים למדרגה? זה המצב. המשיח יש לו עבודה, כמו של המלך יש עבודה. הוא לא אמור לישון, הוא אמור לעבוד מאוד קשה. לנהל מלחמות קודם כל. טוי. מה?
זה מבורמבה?
מה שם? קראתי עכשיו, מה שקראתי, מה שהרמב״ם שהמשיח יעשה, זה כתוב הרמב״ם מפורש, ללכות מלאכים, שחור על גבי לבן.